בני הנשאלים החרדים, וגם מי הוא החק או השר היעיל ביותר בעיני המאזינים שלנו בשנת הקורונה שחלפה. אז עוד מעט כל הפרטים, כולל נתונים מעניינים בענייני חיסונים, קורונה ועוד. ובעניין הזה של הקורונה, הממשלה מתחילה לשחרר עוד ועוד, ונתב"ג צפוי להיפתח במוצאי שבת ב-12 בלילה לטיסות עבור מחלימים ומתחסנים בלי ועדת חריגים. לא יצטרכו ועדת חריגים כדי לצאת מהארץ, גם לא כדי להיכנס, למעט אלה שאינם מחוסנים או לא החלימו. נביא עוד מעט גם את כל הפרטים. בציבור החרדי נרשמת התקדמות חיובית בנתוני ההתחסנות, אבל יש מקומות מסוימים שהקצב איטי מדי. איטי מדי. במשרד הבריאות מביטים קדימה לעבר החודשים הבאים ומסמנים יעדים. אז מלבד חג הפסח שנוגע לכולם, שבעזרת השם כולנו נסב ביחד בלי חששות ובלי סגר שיצוץ לנו פתאום, כי זה חג יהודי. אבל מה שמגיע אחרי פסח זה ל"ג בעומר. ובמשרד הבריאות התחילו לבחון את השאלה האם לאפשר להמוני בית ישראל להגיע לחגיגות, חגיגות ל"ג בעומר במירון, אך ורק באמצעות התו הירוק של מתחסנים ומחלימים. מעניין. אבל זה אומר דבר אחד, מי שעוד לא התחסן, זה עכשיו הזמן. צריך חודש מהחיסון הראשון עד לכניסתו לתוקף של המתחסן, כלומר 4 שבועות, אז זה הזמן. מרכזי החיסונים פתוחים לכולם. מי שעדיין לא עשה את זה, לכו על זה עכשיו. נעסוק בכל העניינים האלה, נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, אריאל שרפר, בוקר טוב.
בוקר טוב בצלאל, אתה עוד בטח זוכר טוב את השידורים של כל חיים ממירון בשנה שעברה.
8 שנים אני
משם. אני מניח שלא היית רוצה לעשות שידור חוזר של השידורים האלה.
ששנה שעברה לא, בעזרת השם יהיה המוני, אבל זה תלוי באמת בדבר אחד. רק בתו הירוק, אין דרך אחרת לכנס. מתחסנים, מחלימים.
אולי אפשר להגיד את זה בצורה כזאת, בואו עכשיו לקבל את התו הירוק, כדי שתוכלו לראות אדום בל"ג בעומר. נדורות, זה אדום.
אריאל, הצבע האדום בשנה האחרונה עושה לא טוב לאנשים. ערים אדומות וכל זה. בואו, נדבר על ירוק.
האמת שבל"ג בעומר זה כתום, נדורות זה כתום.
גם כתום לא בדיוק טוב בערים השונות.
בואו נעשה את זה לחיובי, אדום וכתום. זה יכול להיות גם חיובי אם קודם יהיה תו ירוק.
ירוק, ירוק,
כתום, אדום.
רק ירוק, רק ירוק.
ירוק בעיניים. אלה הכותרות. מודל חיזוי הקורונה של הפרופסור סגל ממכון ויצמן מצביע על עלייה מדהיגה בתחלואה בקורונה במגזר הערבי, עם עלייה של 24% במספר החולים קשה בשבוע האחרון, זאת לעומת ירידה של 22% בציבור החרדי ו10% בכללי. עוד נקבע כי 40% מכלל הנדבקים בקורונה בישראל כיום משתייכים למגזר הערבי, כש-19 יישובים ערבים בראש רשימת האזורים האדומים בישראל. קבינט הקורונה אישר היום שפתיחת השמיים מחדש בביטול צורך באישור ועדת חריגים לכניסה לארץ של מתחסנים ומחלימים מקורונה החל מראשון הקרוב. על פי המתווה, בימים הראשונים ליישומות הותר הכניסה של 1,000 נוסעים ביום, לאחר מכן תיעלה מספרם ל-3,000 ויותר. הנשיא ביידן ברך הלילה על פתיחת מוזיאון יהודי בארצות הברית, כשהוא מצהיר שהקשר בין ארצות הברית למדינת ישראל כיום טוב כמו שהיה מיד לאחר ההכרזה על הקמתה. מפלס הכינרת עלה בחצי סנטימטר נוסף ביממה האחרונה. לכינרת מלאה חסרים כעת רק 48 סנטימטרים בלבד. התחזית ירידה בטמפרטורות, יתכנו גשמים מקומיים קלים, בעיקר בצפון ובמרכז. אלה הכותרות.
תודה אריאל, בוקר טוב. אגב, הכותרת שפתחת איתה על העלייה במגזר הערבי. כשהייתה עלייה במגזר החרדי, התקשורת עסקה בזה לא דיווח, אלא חצאי מהדורות שלמות וכותרות ענק בעיתונים על מה שקורה במגזר החרדי, אבל כשזה לא חרדים, זה לא מעניין.
אז הנה, אני פתחתי בזה.
לא, אתה פתחת בצורה עניינית, שמה, או מה שעשו לנו, מה עשו לנו.
אבל זה פה עניין עובדתי, הנתונים מוכיחים כבר הרבה זמן שיש ירידה, מגמת ירידה משמעותית בציבור החרדי.
אז בואו נהפוך את הידיעה הזו בחדשות הבאות, אריאל. במקום לפתוח עם הערבים, הפוך, בוא נפתח בחיובי.
קיבלתי.
כמה אחוז ירידה בציבור החרדי?
ציינתי את זה בידיעה. הייתה ירידה בציבור החרדי, אז אנחנו מדברים.
אז גם זה ירוק. גם זה ירוק. התחלנו בירוק וסיימנו בירוק. תודה אריאל. בצוות שלנו, אסתי פלד ואבי גדלוביץ', מוטי קופפר הטכנאי, אנחנו מתחילים. שלום שמונה ועוד ארבע דקות, עוד מעט הנתונים של המשאל שערכנו אתמול, אבל תחילה לצבי טסלר כתבנו, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, בצלאל.
טוב, אז הבאתי כותרת כאן לפני רגע על התו הירוק שישמש את הציבור החרדי גם במגוון דברים, חתונות שמתחילות ביום ראשון הקרוב באולמות עם הגבלות, אבל לבעלי תו ירוק, ומביטים קדימה עוד מעט ל"ג בעומר, ומי שלא יהיה לו תו ירוק בכלל לא יהיה בחשבון לנסות להגיע למקום, למקום הזה כמו מירון. זה עוד בתחילת מחשבות ודיונים, אבל מסתבר שמצאו את הפתרון, תו ירוק, לכו להתחסן.
תו ירוק הוא בהחלט מוכיח את עצמו. תראה, הסיבה המרכזית למה יותר ויותר מוכנים להישען על תו ירוק, מה שלפני חודש וחודשיים היו מאוד מאוד זהירים ביחס אליו, זה העובדות בשטח. העובדות בשטח, אתה שומע את זה ממנהל להם מחלקות, אומר את זה הפוקר, פרופסור דור מבורך מהדסה, ואומרים את זה, הם לא רואים אצלם בקרב האנשים שחולים קשה כמעט אנשים שחוסנו. זאת אומרת שגם כשיש אנשים שאולי הם מאומתים, וגם זה במספרים קטנים אחרי חיסון, אין כמעט אנשים שמגיעים למצב קשה, למעט אנשים שהם מלכתחילה עם מערכת חיסונית בעייתית ועם בעיות אחרות. ולכן מוכנים יותר ויותר לקחת את הסיכון המחושב הזה ולהגיד, בוא נאפשר למי שיש לו תו ירוק. ולכן מחליטה הממשלה למשל שלגבי פתיחת השמיים שצפויה להתרחש, אמנם בשבוע הראשון אנחנו עדיין מדברים על כמות מוגבלת של 1,000 עד שיצליחו להתארגן עם כל הצמידים, אותם צמידים אלקטרוניים של מעקב אחרי מבודדים, אבל בגדול מי שמחוסן יוכל לצאת בלי ועדת חריגים, לחזור בלי ועדת חריגים, בלי בידוד, לנהל
למעט
שגרה.
בדיקה. רגע, למעט בדיקה. אלה נכון שחוזרים מאוד. יצטרכו בדיקה לפני העלייה למטוס ובירידה.
נכון, שתי בדיקות. אחת, 72 שעות לפני הטיסה לארץ, ונוספת כשהם חוזרים לארץ, לראות שהם באמת שלילים והכל בסדר.
ומשוחררים לבידוד עד לתוצאה כשהם נוחתים כאן?
לא. לא, מי שמגיע לארץ הוא משוחרר, הוא יכול לצאת הביתה.
לא, אבל למרות שהוא עבר בדיקה, לא, הוא עובר בדיקה. מגיע תוך כמה שעות, אוקיי.
נכון. עכשיו, זה לגבי טיסות, אבל זה באמת, כפי שציינת, זה הולך קדימה, זה הולך גם למסעדות וגם לאולמות, וכל הדברים שנפתחים כבר ביום ראשון הקרוב, ובמשנה תוקף מראש חודש ניסן, כל הדברים הללו יהיו בעיקר למי שבתו ירוק, ולכן נעשה עוד יותר מאמץ לחסן כמה שיותר. אגב, אתמול התחילו באופן רשמי לחסן גם כאלה שהחלימו לפני 3 חודשים ויותר, הם מקבלים מנת חיסון אחת, כדי שתיתן להם מענה טוב יותר גם לאורך זמן.
ואיך הם יוגדרו במשרד הבריאות? מחלימים ומתחסנים?
הם יוגדרו כמחוסנים. ברגע שהם קיבלו מנת חיסון אחת, אחרי שהם החלימו, הם מוגדרים מחוסנים.
והזכרנו את האולמות, אגב, ואת כל התו הירוק, ואני חושב שבמניין הזה חובה לומר מילה טובה למי שהוביל בהקשנות יתרה את כל המתווה הזה, מראשיתו ועד ממש עד השבוע, הוא חבר הכנסת יעקב אשר, יושב ראש ועדת חוקה של הכנסת, התעקש, ובסוף זה יצא לדרך, והוא משמעותי בעיקר לנושא של חתונות, שאפשר לחזור לאולמות, ולא להתחיל, לא לעסוק בפחדים כל הזמן, מאיפה יצוץ השוטר הבא בחתונה הקטנה שמתקיימת בחצר, אז, אבל זה תלוי מאוד בדבר אחד. רגע, זה תלוי בדבר אחד. ככל שהסמכות האלה, האירועים האלה, יתקיימו באמת לפי הכללים, לפי התו הירוק, שמגיעים רק מתחסנים ומחלימים, זה יימשך.
זה בהחלט. והאחריות היא, אגב, גם של בעלי אולמות, גם של בעלי האירועים, מי שעורכים את האירועים, וגם של המגיעים. תגיעו לפי התו הירוק, תתנהלו לפי הכללים, זה בסופו של דבר יהיה תועלת לכולם, לכל המגזר כולו, לכל הציבור כולו, שיוכל להמשיך לנהל גם בבתי כנסת וגם באירועים בצורה אחראית ובצורה חוקית, וכמובן בלי לגרום לתחלואה. אגב, לא רק מחוסנים ומחלימים, אלא גם כאלה שעשו בדיקה ונמצאו שלילים, לתוך העניין גם ילדים מגיעים לאולמות.
נכון. עכשיו, שאלה אחרונה, על ידיעה שמתפרסמת הבוקר כאן בארץ, בניו יורק לא מדברים עליה כמעט, אבל פה היא מעסיקה על המוטציה הניו יורקית ומוטציה ברזילאית, שאחת מהן גם עלולה להדביק מחלימים או גם מחוסנים. נשמע לך אמיתי, רציני?
תראה,
כי עד עכשיו כל המוטציות פתאום התבררו שהכל בסדר, החיסונים
המדינים. עד היום לא נמצאה אפילו מוטציה אחת שהחיסון לא יעיל עליה בכלל, שמי שחוסן נדבק ממנה. ממשיכים לבדוק, הסיפור שהמוטציה הניו יורקית הוא בהחלט מטריד, בגלל שהוא לא רק יש... הוא דומה למוטציה הדרום אפריקנית מבחינת הזאת שהחיסונים יעילים אבל פחות מ-90% כמו שאנחנו רואים במחוסנים בדרך כלל, היא גם אלימה יותר המוטציה הזו בהתנהלות שלה, ולכן ממשיכים לבדוק אותה ולכן ממשיכים להתנהל בזהירות, אבל ההפחדה, אני לא חושב שצריך לייצר פה הפחדה סביב המוטציות, פשוט להתחסן. עד היום שוב, לא, אנחנו לא ראינו מקרה של מישהו שחוסן ובגלל מוטציה נדבק באופן עני, ונעשה ריצוף ונעשה בדיקות, אז בסופו של דבר יכול להיות שאולי ידבקו יותר, אבל מחלות קשות כרגע אנחנו לא רואים, ולכן הפתרון הוא לא לעסוק בהפחדה, אלא פשוט לסיים את החיסונים, אגב, במשנה תוקף במגזר שלנו, לגבי צוותי ההוראה, שעדיין שיעור ה... מחוסנים שם הוא נמוך, זה הזמן, אתם הורים, צרו קשר עם מנהלי המוסדות, תוודאו שעובדי ההוראה הם מחוסנים. אנחנו שומעים על יותר ויותר מקרים בימים האחרונים, יש עלייה מאוד גדולה של אנשים שצריכים להיכנס לבידוד בגלל מוסדות חינוך, בתי ספר, ולא מעט מקרים מדובר בצוותי הוראה, הם אלו שעברו מגן לגן לצורך העניין, ויצרו הכנסה סטונאית של ילדים לבידוד, אז פשוט לבדוק מול מנהלי המוסדות של הילדים שלכם, לוודא שהעובדי ההוראה לא מסכנים את הילדים שלכם, שהם נוקטים באחריות והתחסנו, כדי להגן על עצמם, על סביבתם ועל הילדים שעלולים להידבק במשנה תוקף, במיוחד בענייני המוטציות.
בהחלט. צבי טסלר, תודה רבה. בוקר טוב. עכשיו איתנו הפרופסור ארנון אפק, המשנה למנכ״ל בית החולים שיבא, לשעבר מנכ״ל משרד הבריאות. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב ובצל אליך ולמאזינים.
טוב, אז ככה, מי שחבר בצוות המייעץ לקבינט הקורונה, החלטות שהתקבלו בממשלה בימים האחרונים, אנחנו בדרך הנכונה?
תראו, כמו כל דבר בחיים זה הרבה יותר מורכב ממה שאנחנו חושבים. מצד אחד, פתיחת גבולות מדינת ישראל בפני השבים הישראלים הנמצאים בחול היא נכונה, היא צודקת. מה שהמצב שהיה קודם היה, אני אגדיר את זה בעדינות, לא ערכי. מקומם של כל הישראלים זה מדינת ישראל. אסור לעצור אותה. מצד שני, כמובן שגם אנחנו כחברה חייבים להתנהג באחריות. עכשיו, איך מרבים את המעגל? איך מקיימים את זה? אז קודם כל, לגבי מי ששב בחול, מחול, פשוט אוכפים את חובת הבידוד. ואני ממש מצטער, אני לא מקבל את העובדה שזה בלתי אפשרי. אם הגענו לאוגנדה והגענו לקור הגרעיני, אנחנו מסוגלים גם להגיע לכל אדם לביתו או במקום שהוא נמצא בבידוד מספר פעמים ביום, לבדוק שהוא נמצא, ואם הוא לא נמצא, שיקבל כנס כזה שפעם בא הוא יהיה בבית.
כן, אבל מצד שני, כשאנחנו רוצים לאפשר את התנועה החופשית, ולא, איך אמרת, מקומו של כל אזרח ישראלי להגיע, להיות פה, להגיע לכאן בצורה פשוטה וברורה, אולי הציבור באמת לא מאמין לחלק או לא סומך על חלק מההנחיות, ובסוף התוצאה היא שלא כולם מקיימים בידוד. למרות שרבים מהם, אגב, בעיניי, לפחות להבנתי, מחלימים מתחסנים, אז זה כבר פחות רלוונטי. אבל אתה יודע מה? בוא נתקדם קדימה. הגענו כבר לשיעור של 4.8 מיליון מתחסנים, אמנם מנה ראשונה והמנה שנייה זה קצת יותר מ3 מיליון, בואו נשחרר אותם, וזה מה שהממשלה בעצם מחליטה.
אוקיי, זו נקודה שנייה שהיא מאוד חשובה כאן משרד הבריאות, ואני יכול גם להבין אותם מוטרד בגלל המוטציות, ובגלל שאנחנו הווריאנטים, מכיוון שאנחנו לא באמת יודעים האם אדם שחוסן או החלים, יכול עדיין להדביק אחרים, כאילו לשאת, אפילו מבלי להיות חולה בעצמו ולהדביק אחרים. זו שאלה גדולה, אנחנו מנסים ללמוד אותה, אבל בוא נאמר שזו השאלה. אז צריך פשוט להתחיל לבדוק את כל האנשים ששבים מחול, קודם כל לראות שהם נוחתים ארצה, הם שילים. זה כבר יוריד את רמת הסיכון, הרי בסוף אנחנו מדברים כאן על ניהול סיכונים. אתם רוצים בשלב הראשון להכניס אותם לבידוד ולבדוק אותם או בלי להכניס אותם לבידוד, לבקש מאותם אנשים להשתתף ולהיבדק מתוך כמה ימים, ולראות שבאמת המחלימים, אותם אלה שיש להם דרכון ירוק, לא נדבקו, והם אינם נשאים, ולתת סוף כל סוף תשובה לשאלה הזו, אני חושב שזו הדרך הנכונה. אני לא מקבל את הפחדת הציבור כאמצעי, אני מבין שמשרד הבריאות מוטרד, אבל זה לא סיבה לסגור את שמי מדינת ישראל מישראלים.
ואגב, עד עכשיו, כל המוטציות שצצו בעולם, בסוף התברר שהחיסון עמיד בפניהם, אז כך שאולי קצת מפחידים אותנו בהקשר הזה.
תראה, צריך גם לזכור שזה לא בצלל 0 או 100% שחור או לבן.
נכון, אבל אל תשכח, פרופסור אפק, אל תשכח, שאם אנחנו בסביבה של כל כך הרבה חסינים, כל כך הרבה, ומהסיבה הזו גם נתניהו התבטא שלשום בישיבת הממשלה, מקדם ההדבקה פחות רלוונטי, כי מקדם ההדבקה הרי מתייחס לכלל האזרחים, וכשכלל האזרחים חסינים, או סליחה, כשרוב האזרחים חסינים, כל אחד בסביבה שלו, אז כמו שהמקדם פחות רלוונטי באחוזים שהוא מייצר, וגם דברים אחרים.
יו, המקדם, אני רוצה להסביר את הדברים, המקדם עדיין רלוונטי, אבל כמו ששיעור החיוביים באוכלוסייה בעצם משפיע על המקדם, וככל שיש יותר אנשים חיוביים, כך המקדם גדל או מתעצם בקצב גבוה יותר, כך שיעור המחוסנים מקטין את הקצב הגידול של המקדם. המקדם בסוף משקף את כמה אנשים חולה אחד או אדם חיובי אחד מדביק. אנחנו חייבים לשמור אותו פחות...
אבל ככל שיש, אתה יודע, אם אני לוקח יישוב, כל יישוב סטנדרטי, אזור גיאוגרפי מסוים, ככל שיש בו יותר חסינים, הקורונה תגיע לפחות אנשים, אז אם אתמול, שלשום, לפני חודשיים, זה יכול להדביק איקס אנשים, כי הם לא היו חסינים, כרגע הוא יכול לתפוס תיאורטית על הרבה פחות.
נכון מאוד, זה מה שאנחנו קוראים חיסון עדר.
בדיוק.
מה קורה? בעצם אדם חולה, ושנפגש ב-100 איש, בעבר כל ה-100 האלה היו, אם לא שמרו על ריחוק חברתי, מסכות וכדומה, היו פוטנציאל להדבקה. עכשיו, לפחות 54.5% מהם, הם פוטנציאל הרבה יותר נמוך, או פוטנציאל, תלוי באיזה שלב של החיסון הם נמצאים, שיהיו כולם מחוסנים בשני חיסונים, הם יהיו ב-5% פוטנציאל בלבד להידבק ולחלות. נשאלת עדיין השאלה, שאנחנו לא יודעים את התשובה, וזה חוזר למה שדיברנו על נתב"ג לפני שנייה, האם הם עדיין יכולים להידבק ולהדביק אחרים? אני אגב מאמין, אבל אני לא יודע את זה בבירור, שזה יהיה הרבה, אם בכלל זה יהיה הרבה פחות, את זה צריך לבדוק ולגלות. אם למשל נגלה שאנשים האלה גם לא יכולים להידבק ולהדביק אחרים, אז באמת גם משרד הבריאות יכול לחשוש קצת פחות ולהוריד שוב קצת את הברקסים לנתב"ג, כי אני אומר עוד פעם, תעזבו הכל. צריך למצוא פתרון לנתב"ג, בעיניי זה לא ערכי. אני יודע שאני לא שייך לאלה שמתבטאים בצורה מאוד קיצונית, אבל בעיניי המילה לא ערכי, בעצם הדבר כמעט הכי גרוע שאתה יכול להגיד, לזה שלא נותן לישראלים לשוב ארצה למולדתם, בצורה מסודרת, מאורגנת, בידוד, הכל כדי לא לסכן את הציבור. על מה נלחמנו בתקופת המנדט הבריטי? לא גדלנו על האתוס בצלל של המעפלה? מה, עכשיו אנשים צריכים להתחבט?
אל תלך לעניינים האידיאולוגיים האלה. לא, אל תלך לשם, כי לא סגרו פה את המדינה כדי לחסום יהודים או ישראלים מלחזור הביתה. ניהלו פה סיכונים. ניהלו סיכונים בצורה מוטעת בעמדה מסוימת.
אבל יש דרך לעשות את זה מבלי לסכן אנשים. וזה כן במקום האידיאולוגי. אז אתם יודעים משל שאחרי שהוקמה מדינת ישראל, קיבלו למדינת ישראל אנשים מאוד חולים, והיה איזה ויכוח מאוד גדול, וההחלטה הייתה כן לקבל אותם וכן לטפל בהם. ואני רואה את זה באותה דרך. אנחנו צריכים למצוא את הדרך לקבל אותם בצורה פתוחה, לאפשר לכולם להגיע ארצה, כן, לכפות עליהם את חובת השהות בבידוד, וזה לא בשמיים. בואו, הגענו לאנטבה, אנחנו לא יכולים להגיע לכל אחד בביתו 3 פעמים ביום, ומי שלא יהיה שם, תקבל 10,000 שקל כנס. פעם הבאה, הוא יהיה בבית, וישמעו את זה 5 על 5 אנשים.
טוב, אנחנו מעריכים במשהו שאוטוטו לא רלוונטי, עם כל כך הרבה מתחסנים, והכל יהיה בסדר.
אמן, אמן, אתה יודע מה? על זה אני אשמח מאוד.
כן, וזה אנחנו נסכים, ויהיה בסדר, והקצב טוב, לא מספיק, אני אומר לא מספיק, יש עדיין פה ושם איים כאלה שצריך לפצח, כמו שאומרים, אגב, ולשכנע, כן?
נכון, אגב, פתיחת נתב"ג למחוסנים, פתיחת חדרי הכושר, פתיחת בתי הכנסת, וכל המתווים האלה יעודדו חיסון. בסוף אנשים צריכים להבין, אלה שאתה לא יכול לדבר עליהם בצורה רציונלית, מה לעשות, זה בכל זאת חלק מהאוכלוסייה, וזה בסדר, זה זכותם הטבעית, אתה צריך לשכנע אותם שכדאי להם, אתה יודע, בין בשלילי, בין בחיובי, בין בלשכנע, צריך להגיע לכולם. יש לנו הזדמנות שאין לאף מדינה אחרת בעולם, חבל שאנחנו לא מנצלים אותה.
בהחלט שיהיו בשרות טובות, שכולנו נהיה בריאים. תודה, פרופסור.
אני יכול ברשותך לסיים עם משהו חיובי?
עד עכשיו היינו רק חיובים, אבל בטח.
אז תראו, בזכות תרומה צילת נפש של משפחת החייל שנהרג, נתרמו ריאות לאזרח ישראלי שהיה החלים מקורונה, היה ללא, נשאר בלי ריאות, והיה על מכונת לב ריאות מדצמבר ועד היום. והנה, השתלנו אותו במרכז הרפואי אישי בפעם ראשונה למחלים קורונה, בלי ריאות, מתפקדות, ובעזרת השם, הוא בסדר, ונקווה ונאחל ונתפלל שהוא ימשיך כך. אז יש גם דברים טובים, ואנחנו עושים אותם, אבל שוב, אם נתחסן, אפילו נמנע את זה, אז זה יהיה עוד יותר טוב.
בעזרת השם. הרבה בריאות לכולם. פרופסור אנון אפקה, משנה למנכ״ל בית החולים שיבא, תודה, בשורות טובות.
אמן, אמן.
יום טוב. אנחנו עכשיו נצא לפרסומות, ועוד מעט אנחנו נביא כאן את נתוני המשאל שלנו. משאל עם שאלות פוליטיות, קורונה, בריאות, מיד.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. בחסות וולבו באירוע מחירות Better Days על מגוון הדגמים ובהצעות מימון מיוחדות. 3-5 במרס. וולבו, כוכבית 3011.
שלום, כאן רפי גינת. גם אני עברתי לשירבית, ודווקא עכשיו מחדשים ביטוח רכב, יש בשירבית מבצע מעולה בביטוח המקיף. כדאי.
עכשיו בשירבית, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
כוכבית 2003, שירבית.
מעסיקים, שימו לב, הביטוח הלאומי משלם לכם החזרים בעבור ימי הבידוד של העובדים. שילמתם שכר ימי מחלה לעובדים שלכם ששהו בבידוד או נעדרו מעבודה בגלל בידוד של ילדיהם? אתם זכאים להחזרים מהביטוח הלאומי. לפרטים נוספים, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי, לחצו דמי בידוד והגישו בקשה לתשלום ההחזרים, או התקשרו למוקד היהודי למעסיקים, 0253-93-722.
ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
תתכוננו לחגוג בכל חודש, רק למנויי הפיס ולמצטרפים חדשים. הגרלות מיוחדות בחודש אפריל, 30 מנויים יזכו בטוח ב-50,000 שקלים בכל חודש למשך שנה. הותן לכם מינוי? הצטרפו עכשיו כוכבית 3990 או בנקודות המחירה. מינוי פיס. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד, כפוף לתקנון. זכיות חייבות במס באפריל בלבד, במקום כלל הפרסים.
כל אחד יכול להציל חיים, זה פשוט. לא צריך כסדה, לא אופנוע משוכלל, לא מכשיר קשר חדיש, אפילו לא אפוד זוהר.
אנחנו מאבדים אותו!
הם בהחלט מצילים חיים, אבל גם אתם יכולים. איך? זה באמת פשוט. כל אחד ואחת, כולנו, ממהרים ומתחסנים. כך מצילים חיים. מגיש פיקוד העורף.
סובלים מדימום בחניכיים? לראשונה בישראל. אורביטול פרוטקטיב סולט. משחת שיניים בתוספת מלח אקטיבי שהוכחה מחקרית כמסייעת בעצירת דימומים ובהרגעת הדמומיות. אורביטול פרוטקטיב סולט מעניקה 12 שעות הגנה מפני התפתחות רובד חיידקים ושומרת על בריאות החניכיים. באישור בדעת העדה החרדית.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
לצאת להליכה פלוס לשתות כוס מים פלוס מנוחה קלה ופלוס יוגורט תנובה. חדש, יוגורט תנובה מאושר בסידן פלוס ויטמין D. עכשיו אפשר ליהנות מכל הפלוסים. למהדרין יש תנובה.
הידעתם? על ידי מחזור משכנתא ואיחוד הלוואות, ניתן להשאיר מדי חודש אלפי שקלים בבית. מרגישים חנוקים? הקורונה פגעה בהכנסות שלכם? התקשרו עכשיו, ותקשיבו למה שיש לנו להציע לכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
הצילו! נתפס לי הגב!
טראומיל מציל!
טראומיל של אלטמן, לעיסוי ולשיפור ההרגשה במצב של כאבי שרירים וחבלות. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?
דבר לא השתנה. גם השנה מאות אלמנות ויתומים צריכים את עזרתנו לקראת ליל הסדר. לא משאירים אותם לבד. תומכים עכשיו בעוד משפחה. המשפחה תקבל מארגון יד עזרה ושולמית סל מזון לחג הפסח. בזכותכם הם ישבו סביב שולחן ארוך בליל הסדר. חייגו ותרמו. כוכבית 9171.
יד עזרה
תרומה לכלל פעילות העמותה.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
שמונה עשרים ושש עכשיו בכל חי. המשאל שלנו, יש השתתפו בו 494 בני אדם, ויש בו הרבה נתונים מעניינים. עם מה נפתח? עם הפוליטי או עם חיסונים? שאלה טובה, נכון? טוב, נתחיל עם הפוליטי. אנחנו בכל זאת ערב בחירות, וזה מעניין. התחלנו בשאלה, מי הכי מתאים לתפקיד ראש הממשלה? בעיני הציבור החרדי. אז 71% אומרים נתניהו, 5% גדעון סער, 4% נפתלי בנט, 1% יאיר לפיד, 19% לא יודעים. ובתוך הציבור החרדי, זה מתחלק בין נתניהו, בתוך הציבור החסידי, החסידים, מתחלקים כך. 52% אומרים נתניהו, 35% לא יודעים. 9% שר ו-2% בנט. בציבור הליטאי, 74% תומכים בנתניהו, ו-16% לא יודעים. בציבור הספרדי 83% נתניהו ו-11 לא יודעים. כלומר, הציבור הספרדי אוהד את נתניהו יותר מהליטאים והרבה יותר מהחסידים. קצת יותר מ-50% מהחסידים אומרים נתניהו. זה הכל. האם אתם מרוצים מהח"כים החרדים? שאלנו. אז 33% אומרים ככה ככה, 33% מרוצים, ו-34% לא מרוצים. אגב, במשאל הקודם שעשינו לפני קצת יותר מחודש, 49% היו מרוצים, ו-51% היו לא מרוצים. בתוך הציבורים, בתוך המגזרים, בתוך הציבור החרדי, אז המרוצים, או הייתה נכון, הכי פחות מרוצים מהפעילות של הח"כים החרדים בשנה החולפת, 56% מהחסידים לא מרוצים, 12% בלבד מרוצים, ועוד 32% ככה ככה. הציבור הליטאי מתחלק בין 30% לא מרוצה, 38% מרוצה ו-32% ככה ככה. 22% מהציבור הספרדי לא מרוצה, אבל 41% מרוצים ועוד 37% ככה ככה. בקיצור, הציבור הספרדי מוביל פה גם בעניין הזה, כמה הם מרוצים מהח"כים החרדים בשנה האחרונה, החסידים הכי פחות. מי הוא הח"כ או השר הטוב ביותר? יותר נכון, מי עשה, איך הייתה השאלה בדיוק? השאלה שנשאלה הייתה, לדעתך מי הוא השר או הח"כ החרדי הכי יעיל בתקופת משבר הקורונה? שימו לב, שניים הגיעו למקום הראשון, כל אחד עם 28% בדיוק. השר אריה דרי וחבר הכנסת יעקב אשר, שני האנשים הכי בולטים בתקופת משבר הקורונה בפעילות למען הציבור החרדי, שניהם מגיעים למקום הראשון עם 28%. היתר מתחלקים בין כל מיני אחוזים, 13% אומרים אף אחד, לאחר מכן מקלב 8%, גפני 6%, סמוטריץ' 3%, לא יודע איך הוא נכנס פה, הוא לא חק חרדי, פינדרוס 3%, ליצמן 3%, כולם ביחד 3%, וכל היתר בין 1% ל-0.5%, כל אחד בחלקו, אבל כולם היו מסורים, אני אומר לכם, אני מכיר את זה מקרוב. טוב, פה שאלת התמיכה במפלגות החרדיות, בתוך הציבור החרדי, ותחזיקו ראש עם הנתונים הבאים, כי שאלנו למי הצבעתם, השווינו את זה לסקר הקודם שלנו, ושאלנו גם למי תצביעו, וגם את זה השווינו למשאל הקודם שלנו. אז נתחיל ככה, למי הצבעתם בבחירות האחרונות לפני שנה? 66% הצביעו ליהדות התורה מהציבור החרדי, 27% לשס, כחצי אחוז לעוצמה יהודית דאז, אחוז וקצת לליכוד, אחוז וקצת לימינה, ו4.5% לא הצביעו לאף אחד לא. בסקר הקודם השיבו כמעט אותו דבר, 4.5% השיבו שהם לא הצביעו לאף אחד לא, 69% הצביעו ליהדות התורה, הפרש קטן בין מה שאמרו היום, 25% אמרו שהצביעו לשס, ושברי אחוזים למפלגות האחרות הלא חרדיות. עכשיו שאלנו, למי תצביעו? ובכן, אתם זוכרים, אמרנו ש-66% הצביעו ליהדות התורה, לפי המשל הזה, נכון? אז 49% מהציבור החרדי אומרים שיצביעו ליהדות התורה. שימו לב לפער הגדול, תכף גם ננסה להבין איפה הפער ובגין מי הוא. 25% אמרו שיצביעו לשס, לעומת 27% שאמרו שהצביעו לשס, פער באמת לא משמעותי בתוך תחום הטעות הסטטיסטית. 9% אומרים שיצביעו למפלגת הציונות הדתית. 4% אומרים אסור להשתתף בבחירות. 7% אומרים שהם לא יצביעו לאף אחד לא, לעומת 12 במשל הקודם, כשמחברים את אף אחד לבין אסור להשתתף, מגיעים לתוצאה הזו כמעט אותו דבר. עוד 2% אומרים שיצביעו לליכוד, ועוד 1.5% לימינה. עכשיו, כשמפלחים את הציבור החרדי, בואו נראה בפנים מה קורה. אז הציבור החסידי, ובכן, הציבור החסידי, שבסקר הקודם, אותה נכון, הצביעו בפעם הקודמת 97% מהציבור החסידי הצביע ליהדות התורה, הפעם 64% אומרים, נצביע ליהדות התורה, פער אדיר, 6% יצביעו לשס, במשל הקודם זה עמד על משהו דומה כמדומני, ו-30% מהציבור החסידי, קשה לבטא את זה, אבל ככה לפי המשאל, שוב, זה משאל, זה מספרים, שום אדם מדויק לו, אבל 30% מהאנשים שהגדירו את עצמם כחסידים, אמרו שיצביעו על מפלגת הציונות הדתית. שתי אופציות בתשובה הזו, א', ייתכן שיש באמת ציבור לא קטן שממורמר, מאוכזב, הגיוני, ואנחנו שומעים את זה. ב', ושאף אחד לא ייפגע, אולי מדובר גם בחבדניקים, אנשי חסידות חבד, שהפעם מצהירים לאן הם הולכים. אפשרות, או שזה מתחלק בין שתי האופציות. בואו נעבור לציבור הליטאי והספרדי, אז בציבור הליטאי 86% יצביעו ליהדות התורה, לעומת 98% שהצביעו ליהדות התורה, 5% יצביעו לשס, ו-7.5% לציונות הדתית. וואו. בציבור הספרדי, 10% יצביעו ליהדות התורה, לעומת 9% שהצביעו, 85% ישובו להצביע לשס, לעומת 87%, ו-4% יצביעו לציונות הדתית, בדומה, כן, לא, לא, לא בדומה, אין לי את הבדומה כאן. אוקיי, אז אלה הנתונים. עוד כמה עניינים שקשורים לחיסונים, שאלנו האם התחסנתם, אז 4.5% יתחסנו בקרוב, 16% עברו כבר מנה ראשונה, 33% עברו מנה שנייה, ביחד זה 49% שכבר קיבלו את הזריקה, 10% לא רוצים להתחסן, מכל מיני סיבות, עוד 30% התחסנו או החלימו, עוד 30% החלימו, עוד 6.6% יצאו חיוביים בבדיקה סרולוגית. אגב, נתון שזהה להערכות של גורמים במשרד הבריאות. שאלנו גם, האם מישהו במשפחה שלכם נדבק עד כה בנגיף קורונה? אז 42%, זה קצת שונה מהנתונים שעכשיו יקרנו, אבל 42% אף אחד לא נדבק בבית. וכל היתר התשובות מתחלקות בין מספר הילדים, אז לא ניכנס פה לכל שברי המספרים, אבל 42% לא נדבקו, כלומר 58% מהציבור החרדי בצורה כזו או אחרת, או חלק מהמשפחה, קיבלו ביקור של נגיף קורונה בבית. טוב, שאלנו את אלה שלא התחסנו, או לא רוצים להתחסן, למה הם לא מתחסנים? לא מדובר בהרבה מאוד אנשים, אמרנו, 10% מהנשאלים, אז 14% אומרים זו מזימה, זה מסוכן, 10% מהם אמרו שהרב אמר להם לא להתחסן, 7.5% אמרו שהרופא אמר להם לא להתחסן, 22.5% מפחדים או חוששים, ועוד כ-40% כל מיני תשובות, חלקן בעיניי הזויות, חלקן כל מיני, אז לא ניכנס לזה. שאלנו גם האם אתם שומרים על הנחיות משרד הבריאות יותר, דומה לבעבר, פחות, בכלל לא, אז 40% ממשיכים לשמור כרגיל, כמו שהם שמרו על הנחיות משרד הבריאות כל השנה האחרונה. יפה מאוד, כל הכבוד. 6% עוד יותר יפה, שומרים יותר מבעבר. אולי נחשפו למקרים קשים של קורונה. קיצור, 46% שומרים כמו בעבר או יותר מבעבר. 7% לא שומרים בכלל. 25% מהציבור החרדי מפעיל שיקול דעת בהתנהלותו בהקשרים לשמירה על הנחיות משרד הבריאות, ו-22% שומרים פחות מבעבר. פחות, אוקיי, בעיקר שומרים. שאלנו שאלה שקצת פחות רלוונטית, כי בינתיים הכל השתנה ביומיים האחרונים. יעקב אשר יזם את התו הירוק, והוא טען שהמשרד, משרד הבריאות מתמהמה בהפעלת התו הירוק, והשאלה שהובילה אותנו לשאול, והשאלה ששאלנו הייתה, האם הציבור החרדי צריך להפעיל שיקול דעת ולפעול בשטח עם מתווה עצמאי והגיוני? אז 45% אמרו כן, 23% אמרו לא, 23% נוספים אמרו בהתאם לאחוז החסינים בכל סביבה גיאוגרפית, ו-4% אמרו מה שאמרו הרבנים, 5% אמרו כל מיני תשובות אחרות. אז כאמור, 71% מהציבור החרדי רוצה את נתניהו, 19% לא יודעים, והנתון השני המעניין הוא, מי הם הח"כים או השרים היעילים ביותר במשבר הקורונה? מגיעים שניים לצמרת, אריה דרי, השר אריה דרי, וחבר הכנסת יעקב אשר, יושב ראש ועדת חוקה. עכשיו איתנו השר, הרב יעקב אביטן, השר לשירותי דת, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר אור, שלום לכם, לכל המאזינים.
טוב. אז לפני שנדבר על העניינים שלשמה מתכנסנו, תגובה שלך על מה ששמעת עכשיו?
אז צריך לזכור שבאמת מי שעבד בקורונה קשה, אדם יחיד בקבינט ובממשלה, הרב אריה דרעי, נאבק בחינוך, נאבק מתווה החתונות, נאבק מתווה בתי הכנסת, עוד לפני כיפור, לתשעה באב, אם אתם זוכרים, צריך לזכור את כל התקופה, יושב ראש ניהל את כל המגזר החרדי והערבי בגל הראשון, רובו שעות על גבי שעות, באמת אני חושב שהציבור כנראה עוד לא מודע לכל מה שהוא עשה, ולכן אם הציבור באמת היה מודע לכל מה שהוא עשה, אני מאמין שהאחוזים היו יותר גדולים וגבוהים, כי באמת הוא פעל ולחם בחירוף נפש, במסירות נפש, למען הציבור הכללי, ובפרט למען הציבור החרדי.
כן, יפה. חובה לומר גם מילה טובה לכולם.
לכולם, ודאי. לא, אני אומר
שיותר... מי יותר מפחות? אני אגיד לך, לא, אני אגיד לך, אני אגיד לך משהו... הפרשנות שלי, אתה אומר כל הח"כים, אני אתן פרשנות לתוצאות של הסקר. כולם עבדו מאחורי הקלעים ברמה שהם הרבה שנים לא היו עסוקים. היו שניים שהיו כל הזמן על הבמה התקשורתית ובכותרות מתוקף תפקידם. האחד הוא חבר קבינט הקורונה, שנושא באחריות לכל כך הרבה דברים שהתנהלו בממשלה, וזה השר דרעי. אתה לא בקבינט הקורונה, נכון?
לא, קבינט זה...
כן, אז דרעי שמה, ואת הכותרות הוא מקבל משמה. יעקב אשר הוא השני במדרג אחרי אישור הממשלה, אז צריך להגיע לוועדה שלו, והוא יתעסק עם זה המון. אז באופן טבעי, הם השניים הבולטים, וגם הציבור רואה את זה, ופחות רואה את מה שאחרים עושים מאחורי הקלעים, ומגיע לכולם, יישר כוח, ובאמת להוקיר ולהעריך את מה שכולם עושים, ומה שאתה עשית מאחורי הקלעים, כל כך הרבה דברים לטובת עניינים שקשורים לשירותי הדת בשנה האחרונה. בוא נקווה שאנחנו מתחילים עכשיו תקופה חדשה, ונחזור לשגרה, והכל יהיה מאחורינו.
אמן.
טוב. בוא נדבר על כמה עניינים אחרים. הנושא של הגיורים, החלטת בית המשפט העליון שלשום בערב, עדיין מעוררת את השערה, ואתמול פינדרוס באחד ההתבטאויות שלו דיבר גם על איכות הגיורים בצהל. אני לא אכנס לזה, יש לי דעה בעניין הזה, יש בזה חילוקי דעות גם בתוך, היו חילוקי דעות בעבר בתוך ההנהגה החרדית, אבל ההחלטה של בגץ שבאה ואומרת, אתם לא תקבעו היהודים או הרבנים או הרבנות הראשית. אנחנו, השופטים, יודעים מה הכי טוב.
אתה יודע, קמתי הבוקר, ואני מתבונן בלוח השנה העברי, ואני רואה שמחר בערב, זה יום ההילולה של רבי אלימלך מליז'נסק, שאמר, ותן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו. אני ביום הזה רוצה לראות את מעלתו של בית המשפט העליון, ולהגיד תודה לשופטי בית המשפט העליון. ש-15 שנה לא התעסקו בזה, ובעת הזאת קבעו פסק הלכה אחד אדיר וחשוב לעת הזאת. בית המשפט העליון פסק, אם אתה רוצה מדינה יהודית, עם זהות יהודית, עם מורשת ישראל, עם תורת ישראל, עם ערכים נצחיים, אני פוסק לך להצביע לתנועת ש"ס שדואגת לזהות היהודית של מדינת ישראל. ולא, לא תצביע לתנועת ש"ס, תדע לך, אנחנו נפרק את המדינה מערכיה הנצחיים, נפרק אותה ממסורת.
מה שאתה אומר, השר אביטן, שבגץ עושה את התעמולת בחירות הכי טובה למפלגות החרדיות?
לא רק תעמול התפירות, זה פסק שהוא פסק לך, ואומר לך, תשמע חביבי, הנה אני מודיע לך, שאם לא תתאגו לכם לזהות יהודית, לתנועת שעת שנלחמת על כך, אז הנה תראו מה היו ההשלכות, ומה היו התוצאות. ומזה צריך להיזהר, ולכן בעת הזאת, אנחנו חייבים לחזק כל יהודי, ואני אומר לך שיהודים שברחובות, שבכפרים, במושבים, בפריפריה, כל כך חשוב להם חתונה יהודית, מצה בפסח ולא חמץ, יום הכיפורים, ברית המילה, לפני שיעקרו את כל זה, מה שבגני הילדים רוצים...
אבל אתה יודע, השר ביטן, אתה יודע שאת כל, את כל זה אפשר לעשות רק אם ישנו את, בצורה משמעותית, את כוחה של מערכת המשפט. בלי זה אפשר לצעוק עד מחר, ואפשר לקבל 30 מנדטים לחרדים. בלי שינוי עמוק ויסודי, שום דבר לא ישתנה כאן.
לצערנו הרב, כן, מה שאתה מנסה לעשות בלי חוקים, ולהבין שהמדינה הזו צריכה להתנהל ושמירת סטטוס קוו, בית המשפט גם את זה אמר לך, תתחילו לחוקק חוקים, אם לא תחוקקו את החוקים.
אבל הבדיחה הגדולה היא, אתם תחוקקו, לא, הח"כים יחוקקו חוקים, והשופטים ישנו אותם, יבטלו אותם, אז למה לשנות חוקים? אתה יודע, השאלה נצחית שנשאלת.
לא, אני חוקק חוקים שלא יוכלו לגוע בהם.
הם יוכלו את הכל לגעת. הם הריבון.
אז אתה יודע, הם תמיד מדברים על מגילת העצמאות, מדינה יהודית ודמוקרטית. עד עכשיו את הדמוקרטיה הם לקחו, הם שולטים ולא נבחר, ועכשיו גם את המדינה היהודית עקרו. אז באמת הגיע הזמן לעשות איזה משהו שהמחוקק יחשוב. אין ברירה, לעשות משהו שהשופטים, עם כל הכבוד להם, יש לנו ערך וכבוד למוסדות המדינה, אבל אתם לא יכולים, כמו שאני לא פוסק בענייני בריאות, אני לא פוסק בענייני צבא, בתי המשפט צריכים להבין שהם לא יכולים לדרוס את מוסדות המדינה ולעלות על הרבנות הראשית בדיניים, ועליהם אסור עליהם לדבר, והם פרה קדושה. הם שחטו את כל הפרות הקדושות בהחלט. של העם היהודי, וזה צריך למצוא לזה פתרון, ואני מקווה אם בחקיקה, בחקיקה, לעשות כל מה שצריך לעשות, גם
okay, עכשיו שאלה מאוד פרקטית, עכשיו שאלה מאוד פרקטית. השופטים בעצם אומרים, צריך לרשום כיהודים בתעודת הזהות, נכון? כיהודים או כישראלים? את אלה שעברו במרכאות גיור רפורמי. לרשום אותם כיהודים בתעודת הזהות?
אני מקווה שאי אפשר לרשום אותם כיהודים.
לא,
אני...
רגע, זו ההחלטה של בגץ אבל, נכון? להכיר בגיור הזה, במרכאות גיור,
כי אי אפשר לקרוא... רק להחזר על הארץ לחוק השבות, לא לנישואים ולגרושים. זה שיטת הסלמה של בית המשפט.
רגע, ועכשיו, מי שאמור לבצע את זה, זה משרד הפנים. האם שר הפנים צריך לבוא ולומר, אני לא נשמע להחלטת בגץ הזו?
אני נשמע לכל ההלכה היהודית, ושר הפנים יודע את עבודתו, הוא זה שנאבק על כך, הוא זה שהגיש את הסמידה על שולחן הכנסת כמה זמן, מי שאז דאג שזה לא יתקיים.
אבל מחר זה יגיע לפתחו, בעקבות ההחלטה שבגץ, יבואו הרפורמים להעמיד את זה במבחן של משרד הפנים. עומד בראשו
עושה. תסמוך עליו, הוא יודע את עבודתו, יודע מה לעשות, כל דבר שיגיע אליו, איש חכם ונבון, אז תגלו מה הוא עושה. הוא יודע את העבודה, והוא יודע את המלאכה. אדם מירת שמיים שלמה, שיודע בדיוק מה לעשות.
תן לו עצה.
אני נותן לו עצה, הוא תמיד לי, אני נותן ממנו עצה, הוא מורנו ורבנו, הוא נותן עצה מן הסכנים, הוא מעשית החכמים, הוא יודע את העבודה,
לא אתה שר הפנים. נכון? השר אביטן, לא אתה שר הפנים, איזו החלטה אתה מקבל בהקשר הזה?
אני הולך למוצא את החכמים, מה ששמור לי לעשות, אני עושה פשוט וכזה.
יפה מאוד. השר לשירותי דעת, הרב יעקב אביטן, בהצלחה רבה.
ברוכים תהיו לשם.
תודה, תודה, יום טוב. נצא לפרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. בחסות Dream Bigger, Dream Faster, Honda Dream Days. ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי הונדה והונדה אופנועים. 3-5 במרס, כוכבית 2099. יש משרד, ויש משרד בלב. בלב הפועם של בני ברק. משרדים פרטיים וחדשניים להשכרה במגדל לב העיר BTC במרכז רבי עקיבא בבני ברק. קרוב לבית, קרוב ללקוחות, קרוב לעובדים, קרוב לתחבורה, קרוב לכל מה שהעסק שלכם צריך. ועכשיו בהזדמנות, משרדים האחרונים להשכרה החל מ-2,550 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 2371. לב העיר BTC, הלב הפועם של בני ברק.
יש לך ראש טוב? רוצה לעבוד בתעשיית ההייטק? כשמדובר במקצוע שלך, תבחר להצליח.
רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר, בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, תתקשרו ל-03-5726-111. 03-5726-111. מבחר. תבחרו להצליח.
שלום, כאן אושרת אופק, בעלים ומייסדת של בית הספר אטרה, בית הספר הגדול במגזר החרדי להכשרה והשמה בעולמות ההייטק, בית של תורה ורווחה כלכלית. אני שמחה לבשר לכן שהשנה נעניק 1,000 מלגות להכשרה מלאה ועבודה בעולמות ההייטק לנשים חרדיות. מעוניינות לבדוק את התמתכן למלגה? מוזמנות לחייג אלינו עכשיו.
שיא המתנות בשקל! המבצע הענק של החגים חוזר ובגדול! קונים מוצר חשמלי ומקבלים מערכת שמע פיליפס בשקל אחד בלבד!
החשמל והמיזוג!
לרכישה התקשרו 03-504-5000.
מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?
דבר לא השתנה. גם השנה מאות אלמנות ויתומים צריכים את עזרתנו לקראת ליל הסדר. לא משאירים אותם לבד. תומכים עכשיו בעוד משפחה. המשפחה תקבל מארגון יד עזרה ושולמית סל מזון לחג הפסח. בזכותכם הם ישבו סביב שולחן ארוך בליל הסדר. חייגו ותרמו. כוכבית 9171.
יד עזרא ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
עם התו הירוק, הדלתות פשוט ייפתחו בפניכם. תוכלו להיכנס לבתי הכנסת הפועלים כפוף לתו, לערבי התעוררות, למסעדות, למופעים, למכוני כושר ועוד. כי עם התו הירוק חוזרים לחיים. אז מה עושים כדי לקבל את התו? הולכים להתחסן עכשיו.
חבל שתחכו ותראו את הדלתות מרחוק רחוק.
התו ניתן לכל מי שיש לו תעודת מתחסן או תעודת מחלים, והוא זמין באתר וביישומון הרמזור של משרד הבריאות או בטלפון 02-508-2000. התו הירוק, חוזרים לחיים, מגיש משרד הבריאות.
אבי נועם, מה זה מים שלנו?
זה המים מהמיני בר שלנו, חמים וקרים בשבת ובכל השבוע.
לא חמוד, זה מים שעבר עליהם לילה, שלנו מלשון לינה.
ואם הם לא מתעוררים, שופכים עליהם מים?
בפסח הזה מתקדמים לנועם אחד, בר המים האיכותי ביותר. מבצע פסח מטורף, הזמינו עכשיו ותקבלו גיפט קארד מבית פוד אפיל מתנה. כוכבית 8510, כוכבית 8510, כפוף לתקנון.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
כאן בכל חי אנחנו מקבלים לא מעט שאלות בניסיון להבין את הנתונים שהבאנו כאן קודם, אז נחזור על זה. נחזור ככה בקצרה מאוד על הנתונים העיקרים, בעיקר בהקשר הפוליטי. אריה דרי ויעקב אשר, הנציגים החרדים היעילים ביותר, כל אחד מהם מקבל 28%, כל יתר הח"כים אחוזים קטנים יותר. 49% יצביעו ליהדות התורה מהציבור החרדי, לעומת 66% שהצהירו כי הצביעו ליהדות התורה לפני שנה. אז 30% מאלה שמגדירים את עצמם חסידים יצביעו לציונות הדתית, 25% מהציבור החרדי יצביעו לשס, בדומה לאלה שהצירו שעשו כן בבחירות הקודמות. ובשאלת ההתאמה לרשות הממשלה, נחזור על הנתון הזה, 71% מהציבור החרדי אומר נתניהו, 5% שר, 4% בנט, 1% לפיד, ועוד 35% לא יודע. ובתוך הציבור החרדי, וזה הנתון המעניין, 83% ממצביעי ש"ס תומכים בנתניהו, 74% מהציבור הליטאי בנתניהו, ורק 52% מהחסידים. שני חסידים איתנו על הקו, דודי זילברשלג ומני גרש שוורץ, בוקר טוב.
שואף, בעזרת השם.
כולנו, כן, בהחלט. טוב, אתם שומעים את הנתון הזה, מה זה אומר? ונגיד, זה משאל, סקר, לא מדע מדויק. אבל נותן כיוון.
של מי אבל? של מי?
שאנחנו עשינו אתמול בקרב 494 אנשים, מאזינים, גולשים של אתר כל חי ומאזיני כל חי, שאלות פתוחות, מאוד ככה מעניינות, ואלה התוצאות.
האמת היא שבתחושה הראשונית, אני כמעט בהערכה יכולתי להתקרב למספרים האלו. אני סבור שיש בזה משהו שקרוב לאמת.
כי?
אני חושב שאחוזי ההרצה לנתניהו הם ידועים, הבקיעים שיש פה ושם נשמעים, אנחנו הרי בתוך עמי אנוכי יושבת, ואנחנו שומעים את הקולות.
אבל על מה כועסים? כשאנחנו רואים נתון של רק 52% אומרים נתניהו מתאים לראשות הממשלה, מחסידים, על מה הם כועסים עליו? מני?
סבא, תשמע. כל הסיפור של הקורונה בהקשר החסידי בעניין הזה יש בהחלט בעיה קשה. לא יודע אם להגיד אם זה דווקא נתניהו, אבל נתניהו הוא זה שהיה ראש הממשלה והוא זה שהוא נטל באחריות בסופו של דבר. הטלת הסגר בחודש תשרי כזכור שהציתה והרגיזה את כולם, אבל בעיקר את העולם החסידי. נוסיף גם את אומן, את הסיפור של אומן שגרם לנזק גדול מאוד בכלל הציבור החסידי, גם בקרב מעבר ל... מעבר לקהילת ברסלב, כי ראו את ההתנהלות, ראו את הגישה, וייתכן שזה הסיפור, ייתכן שזה ההסבר, אבל אני באופן עקרוני לא כל כך מתרגש מהעניין הזה, כי ראיתי בעבר במחקרים אחרים, שבסופו של דבר כשנתניהו הוא האופציה, או נתניהו מול מישהו שמרע על החרדים, אז הוא זה שמקבל את ההכרעה ואת ההעדה של הציבור החרדי, אבל כשנתניהו, כשהוא עצמו, בסדר, נכון שיש 50% מהציבור החרדי שרואים בו, אני יודע, חצי משיח או חצי מישהו שאין לו תחליף וכדומה, אבל יש עדיין מחצית אחרת. אני, אגב, ראיתי באחד המחקרים הרבה יותר בציבור הלטאי, ציבור כזה שמוכן לשקול למשל את האופציה של גדעון סער, כאופציה כרשות, לרשות הממשלה, סקר שהיה לפני כחודש ימים. אז כך שלא נראה לי שמדובר במשהו חריג.
דודי.
כן, אני מסכים עם זה לחלוטין. אני חושב אבל שבכלל, אני חושב שהברית הולכת ומתערערת, ואני חושב שיש...
אז מה, זה אומר שהציבור החרדי, הנציגים החרדים צריכים להתחיל לחשוב באמת על אופציה אחרת ביום שאחרי?
הם חושבים, הם לא צריכים להתחיל לחשוב.
כי אני חושב שאם היום הם יחשבו וידברו על אופציה אחרת, הם יקבלו מכה יותר קשה מהבייס, למה אתם לא עם נתניהו? כלומר, עדיין יש רוב גדול שאומר רוצה נתניהו.
זו הדילמה שלהם, שם הם מטלטלים. אני יכול לומר לך באופן ודאי, שלא רק שהם חושבים על האופציה, והם כל משחק מתמטי מוביל אותם לשם, והם לא רוצים להישאר מחוץ למשחק, ולא רוצים שליברמן יישם את משאלות ליבו, הם מתנהלים, ולא בכדי, אני חושב שגם השקט של לפיד, הוא לא יושב על קרקע בתולה. אני חושב ש... יש דיבורים, וזה לא סוד שהחלק החסידי, דווקא בעניין לפיד, יותר קיצוני בתוך נבחרי יהדות התורה, והחלק של דגל התורה, זה לא סוד שהם ניסו כל הזמן לנהל ריכוך מול לפיד, והם השיגו משהו שיש לו ערך היום. אני חושב שזה שלפיד היום... משתדל מאוד לשתוק, הוא מבין
שבכלל... איזה לשתוק? אתה ראית את הציוץ שלו אתמול?
איזה ציוץ?
לא ראית את מה שהוא כתב?
איזה, תגיד לי איזה מהם, אני אתייחס אליו.
אני מחפש אותו, הנה. אבא שלי סיפר לי פעם, כך הוא כתב, כשהוא מביא תמונה של כלב...
כבר מתחיל רע, אם הוא...
הוא מביא תמונה של כלב, עם תלית, ואני לא רוצה להוסיף מה עוד רואים בתמונה הזו, ממש ביזוי כל הקדוש והיקר לנו, תחת הכותרת...
אתה ביזוי אבל עשתה יהדות התורה.
לא, אבל התמונה... אוקיי, אוקיי, כלב עם תפילין ותלית.
התמונה לקוחה מקמפיין של
יהדות התורה. לא, התמונה שיהדות התורה השתמשה בה לקוחה מהרפורמים, שקוראים לה האירוע הזה ברק מצווה, והוא כותב ככה, אבא שלי סיפר לי פעם שעל הפרלמנט בבודפסט היה שלט גדול עם כניסה ליהודים וכלבים. אנטישמים בכל הדורות תמיד ישבו בין יהודים לכלבים. עכשיו יהדות התורה הצטרפה אליהם גועל נפש. זה או ממשלת ביבי יהדות התורה או בן גביר או ממשלה השפויה. עכשיו מה יהדות התורה עשתה? בעצם סיפרת הסיפור הרפורמי. זה מה שהם עושים.
אתה אומר לי
שהוא שינה את דעותיו, אמרתי השבוע לרונן צור כאן בשידור, החרדים לא מאמינים ללפיד שהוא שינה את עמדותיו ודעותיו, החילונים מאמינים שהוא לא שינה.
תקשיב, יש רצף של התנהלות של נתניהו מול החרדים, במאזן הוא תמיד נמצא עם החרדים ולא בצד השני. בעיתות מבחן הוא לא בדיוק עמד בהם. הברית שלו, ברית האחים, שהוא חבר לבנט לפיד אז, אז הוא בעצם באותו מקום שכולם באופן ציני מנצלים את המציאות לטובתם. לרבות יהדות התורה. אני אומר לך בכנות, אני לא בטוח, הגוואלד הגדול של יהדות התורה היום, גם בנושא בגץ הרפורמים, וגם בכל נושא אחר, הוא לא מה שכרגע הביא את הבוחר החרדי. הגוואלד הזה, יש פה טעות בסיסית בהבנת הצרכים והרגשות היום של הקהל החרדי. וללבות את האש הזו, זה okay. רק מביא לצד השני יותר קולות.
מני
וזה
משפט,
מה שקרה בסרטון הזה.
מני עוד משפט, כי אחרי מסיים. כן.
אני חושב שההסתכלות הזאת, כאילו, על המבחן של אם אנחנו לא יודעים מספיק את נתניהו, אז האם לפיד הוא האופציה? לא זה המקום בכלל לבחון את הסיפור. ודאי שאין שום ספק שאם נתניהו יכול להקים ממשלה, הציבור החרדי ילך איתו. כל הסיפור הוא מה קורה כשנתניהו אין לו 60, וממש כמו שמסתמן ברוב הסקרים כרגע, שהוא לא בכיוון אפילו לכיוון של 60.
שאלה אם אנחנו גם מוכרים, מפקידים את כל הנכסים מראש. זו גם השאלה המרכזית. האם אנחנו מפקידים את כל הנכסים מראש ללכת לאבדון, להישאר מחוץ למשחק? זו השאלה המרכזית.
ובמקום לדבר על רפורמים, צריך לדבר על החלטת ממשלה, מה שקרתה בשושן פורים בירושלים, להתמודד עם זה באומץ. כשהשר דרי אומר אתמול שאולי היה עירני, אומר אתמול במהדורה המרכזית שאולי היה עירני להחלטה הזאת, זה משהו שצריך יותר לטפל בו מאשר לדבר על רפורמים.
גם וגם. גם וגם על כל מה שצריך לדבר. מני גר השוורץ ודודי זילברשלג, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות, להתראות, להשתמע. אנחנו חותמים את מהדורת הבוקר. תודה לכם, תודה לצוות שלנו, אסתי פלד, אבי גדלוביץ' ומוטי קופפר. מחר כאן יהיה בבוקר, בעזרת השם, איתי גדסי. והערב תוכנית פוליטית חדשה כאן בכל חי בשמונה. כולכם מוזמנים. בוקר טוב.